שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ה במסכת זבחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם ונלמד עד השורה השנייה לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 19 דקות, כולל כמה סיכומי ביניים. לפני שנתחיל נעשה סקירה קצרה על סוגי הקורבנות שראינו מתחילת הפרק. נחלק את זה לקודשי קודשים ולקודשים קלים. התחלנו עם קודשי קודשים, ראינו בהתחלה על החטאות הפנימיות, במשנה אחרי זה על החטאות החיצוניות, ואחר כך על קורבן עולה. היום נראה שלושה נושאים. בהתחלה נמשיך עם קודשי קודשים ונראה את שלמי ציבור ואשם. אחר כך נעבור לקודשים קלים ונראה עוד שתי משניות, משנה אחת על אי נזיר ותודה, ומשנה נוספת על קורבן שלמים. אז שוב, היום בעצם נראה שלוש משניות, משנה אחת על שלמי ציבור ואשם, משנה שנייה שזה כבר קודשים קלים על אי נזיר ותודה, ומשנה שלישית על שלמים. עוד יומיים נראה את שאר הקודשים קלים, ובזה נסיים את הפרק. אז אנחנו מתחילים במשנה הראשונה לגבי שלמי ציבור, שזה הקורבן ציבור היחיד שהוא שלמים ושהוא קודשי קודשים. מדובר בשני הכבשים שמביאים בשבועות, והאשם שגם זה קודשי קודשים. אז המשנה קודם כל מפרטת את ששת סוגי קורבנות האשם. יש לנו אשם גזלות, מעילו, שפחה חרופה, נזיר מצורע ואשם תלוי. עכשיו נסביר אותם. אשם גזלות זה מי שיש לו ממון של מישהו אחר והוא כפר בזה והוא נשבע לשקר ואז הוא הודע. אשם מעילות זה מי שמעל בשוגג מההקדש. אשם שפחה חרופה זה אדם ישראלי רגיל שבא על שפחה כנענית שאדון שלה ייחד אותה לעבד עברי. הייחוד הזה לא עושה נישואין, לכן היא לא אשת איש, אבל בכל זאת הוא חייב אשם. הסברנו את זה לפי רבי ישמעאל, לפי רבי עקיבא זה קצת יותר מורכב. האשם הבא זה אשם נזיר, שאם הוא נטמע באמצע מי הנזירות אז הוא מתחיל מחדש והוא מביא לצורך העניין קורבן אשם. אשם מצורע זה מצורע אחרי שהוא ניתר, אז ביום השמיני הוא מביא אשם מצורע. ואשם תלוי זה מי שמסופק האם הוא חטא בחטא כזה שאם הוא ודאי היה עושה אותו הוא היה מביא קורבן חטאת, אז אם זה רק ספק הוא יביא אשם תלוי. עד כאן ששת סוגי האשמות, והמשנה מפרטת איך עושים אותם. אז שוחטים ומקבלים אותם בצפון, כמו כל הקודשי קודשים, זורקים את הדם שתיים שהם ארבע, כמו שראינו לגבי עולה, ובניגוד לחטאת ששם זורקים על כל ארבע הקרנות. את הבשר אוכלים בדיוק כמו בחטאת, דווקא זכרי כהונה ודווקא בעזרה, ובאותו יום ובלילה עד חצות מדרבנן, מהתורה אפשר עד הבוקר. עד כאן המשנה לגבי שלמי ציבור וקורבן אשם. בגמרא נראה למשנה הזאת רק דיון אחד, וזה מה המקור לדין של שחיטה בצפון. אז לגבי קורבן אשם כבר למדנו בעריכות בדף ממתת שיש היקש מפורש לחטאת ולעולה, לא נחזור על זה כאן. השאלה היא מה המקור בשלמי ציבור. אז כאן יש שתי תשובות בגמרא, אחת של רבא בר רב חנן ואחת של רבא. שניהם לומדים את זה היקש מקורבנות אחרים, אלא שרבא בר רב חנן לומד את זה היקש מקורבן חטאת, אבל דוחים את זה כי אז זה היקש מהיקש, כי הרי את החטאת למדנו היקש מעולה, ולכן רבא לומד את זה ישירות היקש מעולה. מאיפה הוא לומד את זה? מהפסוק ויום שמחתכם ובמועדיכם וכולי, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם. השלמים כאן זה ודאי שלמי ציבור, כי שלמים של אדם יחיד לא צריכים תקיעה בחצוצרה. אז ממילא יש כאן בפסוק עולה ושלמי ציבור צמודים ביחד, אז מקישים ביניהם, כמו שעולה זה קודשי קודשים וצריך צפון, אז גם השלמי ציבור הם קודשי קודשים והם צריכים צפון. אז עד כאן השלב הראשון של הדיון, מצאנו מקור לצפון בשלמי ציבור. אבל עכשיו בשלב השני הגמרא שואלת, אם זה המקור, אז צריך לדעת מה עושים עם הקש לחטאת, הרי רבא בר רב חנן הביא קש לחטאת. כתוב, ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים, אז יש פה היקש בין השלמי ציבור לבין החטאת, מה לומדים מההיקש הזה? עונה הגמרא שזה בא ללמד שכמו שקורבן חטאת הבשר נאכל דווקא לזכרים כהנים, אז גם בשלמי ציבור. הבעיה עם זה שאומר הבעיה, שאם אתה מקיש כך, אז את אותו היקש אני יכול לעשות גם באיל נזיר. הרי גם איל נזיר מוזכר צמוד לקורבן חטאת. כתוב, והקריב את קורבנו להשם וכו', וחבסה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואיל אחד תמים לשלמים. אז אולי גם לגבי איל נזיר נאמר שדווקא זכרי כהונה אוכלים את זה, והרי זה לא נכון, כי איל נזיר זה קודשים קלים. על השאלה הזאת עונה רבה בשני שלבים. בשלב הראשון הוא מסביר למה אי אפשר לעשות היקש בין איל נזיר לחטאת לגבי מי יאכל את הבשר. בשלב השני הוא יאמר, אז מה בכל זאת כן אפשר ללמוד מהיקש בין איל נזיר לבין חטאת. אז השלב הראשון, למה שם אי אפשר לעשות היקש לגבי מי אוכל את הבשר? אז קודם כל כתוב שם, ולקח הכהן הזרוע, כלומר הכהן לוקח רק את הזרוע, אבל שאר הבשר נאכל לכולם. אז אומר לו הבאי, בסדר, אז בוא נעשה את ההיקש רק לגבי הזרוע, שלפחות זה יהיה רק לזכרי כהונה, והרי גם זה לא נכון. אז אומר רבא, נכון, כי גם לגבי זה יש לימוד, כתוב, קודש הוא לכהן, כלומר הזרוע זה רק קודש ולא קודש קודשים. ממילא זה לא נאכל רק לזכרי כהונה, אלא גם לעבדים ולבנות שלו, כמו שנראה במשנה הבאה, ולכן כאמור לעניין זה, אי אפשר לעשות היקש בין איל הנזיר לבין החטאת. זה השלב הראשון. בשלב השני רבא אומר, אז מה בכל זאת כן נלמד מההיקש הזה? נראה רבא שנלמד מכאן דין לגבי נזיר, ולא נלמד מיוחד מחטאת לאל הנזיר, אלא דווקא מאל הנזיר לחטאת וגם לעולה, שגם היא כתובה באותו פסוק. מה הדין שנלמד? נזיר, כשהוא מסיים את הנזירות, צריך להביא את שלושת הקורבנות האלו, עולה, חטאת ואותו איל לשלמים, ורק אחרי שלושת הקורבנות הוא מגלח את שערו. אבל לגבי האיל יש לימוד מיוחד, שאם הוא קודם כל הביא את האיל וגילח, ורק אחרי זה הביא את שאר הקורבנות, גם זה בסדר בדיעבד. עכשיו אומר רבא שמעקש שזה אפשר ללמוד, שזה כך לא רק לגבי איל הנזיר, אלא גם לגבי שאר הקורבנות, כלומר העולה והחטאת, אם הוא הביא אותם קודם מפני עצמם וגילח, ורק אחרי זה מביא את השאר, בדיעבד גם זה בסדר. אז בזה סיימנו להסביר מה עושים עם ההיקש בין איל הנזיר לבין החטאת, וסיימנו את הגמרא למשנה הראשונה. נחזור אומר על מה שראינו בה, חיפשנו בהתחלה מקור לצפון בשלמי ציבור, למדנו את זה או בהיקש לחטאת, אבל דחינו כי זה היקש להיקש, או בהיקש ישיר לעולה. אחרי זה בשלב השני שאלנו, אז מה בכל זאת לומדים מהיקש בין השלמי ציבור לבין החטאת, וענינו שזה נאכל רק לזכרי כהונה. על זה הקשה אביי, אז בוא נאמר כך גם באיל נזיר, ורב ענה לו, קודם כל שם יש לימודים שמלמדים שזה לא נאכל רק לזכרי כהונה, ובית מהיקש הזה אני לומד משהו אחר, שבדיעבד מספיק להקריב אחד משלושתם ולגלח ואז להביא את השאר. ובזה אנחנו עוברים למשנה הבאה, שהיא סוג של מפנה בפרק, כי כאמור עד עכשיו דיברנו על קודשי קודשים, ומעכשיו נדבר על קודשים קלים, והמשנה תדגיש את ההבדלים בין קודשי קודשים לבין קודשים קלים. אז המשנה הזאת כאמור מדברת על שני סוגים של קודשים קלים, תודה ואיל נזיר, במשנה הבאה נדבר גם על שלמים. אז מה הדינים המיוחדים שיש בקודשים קלים? אז קודם כל אנחנו מגדירים אותם כקודשים קלים. רשי אומר שזה אומר שבניגוד לקודשי קודשים, כאן בקודשים קלים אין דין של מעילה עד השחיטה. אחרי השחיטה כבר יש מעילה באימורים ובדם. דין שני זה שבניגוד לקודשי קודשים שצריך לשחוט דווקא בצפון, בקודשים קלים אפשר לשחוט בכל העזרה. אז זה לגבי השחיטה. לגבי זריקת הדם זה דומה לעולה שזורקים שתיים שהם ארבע. לגבי הקטרת האימורים אין הבדל בין הקורבנות השונים, לגבי הבשר יש הבדל גדול, בחטאת והשם כל הבשר הולך לכהנים, לעומת זאת בקודשים קלים יש רק חלק קטן שהולך לכהן, חזה התנופה ושוק התרומה, באיל הנזיר אמרנו שגם הזרוע, אבל שאר הבשר נאכל לכולם, גם לזרים, וזה לא נאכל דווקא בעזרה אלא בכל ירושלים, וגם מה שהכהנים מקבלים זה נקרא מה שמרימים מהקורבן, זה לא רק לזכרי הכהונה אלא לכל המשפחה, גם לעבדים, גם לבנות, וגם את זה לא צריך לאכול דווקא בעזרה אלא בכל ירושלים. ודבר אחרון שבהם איל הנזיר והתודה דומים דווקא לשאר הקורבנות, זה שלגבי זמן האכילה אפשר לאכול אותם ביום ובלילה, לעומת זאת נראה אחר כך שבשלמים אפשר לאכול יום, לילה ויום. עד כאן המשנה לגבי תודה ואיל נזיר, וגם כאן בגמרא יש לנו רק דיון אחד על המשנה הזאת. הדיון הוא מה המקור לזה שהבשר של קודשים קלים, גם זה של הכהנים וגם זה של ישראל, באמת נאכל בכל ירושלים. עכשיו, בשביל להבין את הדיון הקדים, שצריך לחלק את המחנות לשלוש רמות של טהרה. יש מחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה כהונה או שכינה, זה במדבר, והמקבילה של זה במקדש זה כל ירושלים, הר הבית והעזרה והמקדש. במה מתבטא אותו הבדל ברמות של הטהרה? זה מתבטא בזה שלכל אחד מהמחנות יש סוגים שונים של אנשים טמאים שיכולים להיכנס. כלומר, אם נחלק את סוגי הטומאה לשלושה סוגים, סוג אחד זה טמא מת, סוג שני זה זב, זבה, נידה, בעל קרי, וסוג שלישי זה מצורע, אז יוצא שלגבי המיקומים יש שלוש רמות. הרמה הכי גבוהה, שזה כאמור העזרה, לשם לכל שלושת הטמאים אסור להיכנס. רמה מתחת, שזה מחנה לוויה, הר הבית, לשם מותר לטמאי מת להיכנס, אבל לזבים ומצורעים אסור. רמה מתחת, זה מחנה ישראל, כלומר כל ירושלים, לשם גם לטמאי מת וגם לזבים מותר, אבל למצורע אסור. ורמה מתחת, זה מחוץ למחנה ומחוץ לירושלים, שם זה המקום היחיד שמצורע יכול להיות בו. אז זאת הקדמה לגבי הרמות השונות, ועכשיו אנחנו מחפשים מקור לזה שקודשים קלים נאכלים ברמה השלישית, כלומר במחנה ישראל בכל ירושלים. אז בהתחלה הגמרא מביאה מקור אחד, אבל עוד רגע נראה שצריך לצרף לזה מקור נוסף. המקור הראשון הוא לגבי קורבן השלמים של היום השמיני למילואים, כתוב ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור וכו'. למה כאן פתאום כתוב שצריך לאכול במקום טהור? הרי גם את הקודשי קודשים שהביאו באותו יום, כלומר את החטאת והמנחה, ברור שגם אותם הכהנים אכלו במקום טהור, כלומר בעזרה, אלא כנראה מה שכתוב כאן במקום טהור בא ללמד שזה יכול להיות במקום שהוא טהור, אבל פחות טהור מהמקום שבו אוכלים קודשי קודשים. כלומר, אם קודשי קודשים אוכלים ברמה הראשונה, כלומר בתוך העזרה, אז קודשים קלים אפשר לאכול במקום פחות טהור, כלומר ברמה השלישית שזה כל ירושלים. אז זה השלב הראשון, אבל מיד שואלת הגמרא, למה אתה קופץ מהרמה הראשונה לרמה השלישית? אולי תאמר שאפשר לאכול את זה ברמה השנייה, כלומר במחנה לוויה, בהר הבית. הרי בדרך כלל כשיש לימודים, אז לומדים את המינימום האפשרי. זאת הקושייה אם לומדים את זה רק מפסוק אחד, ולכן באמת מצרפים לכאן פסוק נוסף. הפסוק הנוסף זה ממש כתוב לגבי מנחת המילואים, שזה קודשי קודשים, ואכלתם אותם במקום קדוש. מקום קדוש הכוונה לעזרה, ומהמילה אותה מדייקים שזה דווקא קודשי קודשים אוכלים בעזרה, אבל קודשים קלים לא אוכלים בעזרה. אז הנה עוד מקור שקודשים קלים נחלים במקום פחות קדוש מאשר קודשי קודשים. אז יוצא לנו שיש לנו שני פסוקים לגבי קודשים קלים שאומרים שלא אוכלים אותם באותו מקום שאוכלים את הקודשי קודשים. שוב, פסוק אחד זה תאכלו במקום טהור, פסוק שני זה ואכלתם אותה במקום קדוש. עכשיו איך משני הפסוקים האלו מגיעים לתוצאה שקודשים קלים נאכלים בכל ירושלים? בזה יש מחלוקת בין אביי לרבה. שניהם אומרים שברירת המחדל זה אכילה בתוך העזרה. אחר כך לפי אביי כל אחד מהפסוקים מוריד ברמה אחת, כך שיורדים מהרמה הראשונה לשנייה ואז לשלישית, כלומר לכל ירושלים. לעומת זאת לפי רבה הפסוק של אותה במקום קדוש מוריד את הקודשים קלים לגמרי לרמה הרביעית, כלומר אפילו מחוץ לירושלים. ואז בא הפסוק הנוסף של במקום טהור ואומר שבכל זאת גם בקודשים קלים צריך מינימום של טהרה, ולכן הם נאכלים ברמה השלישית, כלומר בתוך ירושלים. זה הלימוד של רבה. אז שוב, לפי אביי כל לימוד מוריד בדרגה אחת עד הרמה השלישית. לפי רבה הלימוד הראשון מוריד עד הדרגה הרביעית, והלימוד הנוסף מחזיר מהרביעית אל השלישית. עכשיו אביי מקשה על הלימוד הזה של רבה שתי קושיות. קושיה אחת, למה אתה אומר שהלימוד הראשון מוריד לגמרי והלימוד השני מעלה רק ברמה אחת? לכאורה כמו שהוא מעלה ברמה אחת, גם הראשון צריך להוריד רק ברמה אחת. קושייה שנייה זה שלא יכול להיות שאם היה רק לימוד אחד היינו מוציאים לגמרי משלושת המחנות, כי הרי כתוב לגבי קודשים קלים לא תוכל לאכול בשעריך, אז ברור שלא אוכלים מחוץ לגימל מחנות, לכן לא יכול להיות שזה מה שהלימוד הראשון עושה, ולכן מסכם את הגמרא שבאמת אביי צודק. בזה סיימנו את הדיון על המשנה השנייה להיום לגבי תודה ואל נזיר, כשמה שראינו עכשיו זה מחלוקת איך ללמוד משני הלימודים שקודשים קלים נאכלים בכל ירושלים. בזה אנחנו עוברים למשנה האחרונה להיום, והיא מדברת על קורבן שלמים, כשלגבי רוב הדינים זה בדיוק כמו הקורבנות שראינו מקודם, כלומר קורבן תודה ואיל נזיר. יש רק דין אחד שבו זה שונה, וזה לגבי זמן אכילת הבשר, שבאיל נזיר וקורבן תודה אוכלים את זה כמו שאר הקורבנות, כלומר ליום ולילה, ואילו בשלמים אוכלים ליום, לילה ויום. עכשיו היום בגמרא לא נדבר על העניין הזה של זמן האכילה, נדבר על זה רק מחר. הנושא היום בגמרא זה דין כללי בכל הקודשים קלים, וזה מיקום השחיטה. אז כאמור במשנה הקודמת ובמשנה הזאת שבקודשים קלים שוחטים בכל העזרה ולא רק בצפון. הנושא שלנו זה מה המקור לזה, ומתוך זה נראה עוד שני מגבלות. דבר אחד זה שזה לא יהיה בצידי צדדים, ודבר נוסף שצריך שהדלתות יהיו פתוחות. אז אנחנו מתחילים במקור, בויקרא ג' יש שלושה סוגים של קורבנות שלמים, יש עגל, כבש ועז, ולגבי כל אחד מהם כתוב מיקום. פעם אחת כתוב ושחטו פתח אוהל מועד, ועוד פעמיים שכתוב ושחט אותו לפני אוהל מועד. עכשיו יש בברית המחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר איך לדרוש את אותם פסוקים, ואחרי זה הגמרא שואלת במאי קמיפליגי ומסבירה את המחלוקת, לכן אנחנו נדלק כבר לבמאי קמיפליגי ונסביר את המחלוקת לפי הגמרא. אז כאמור יש לנו שלושה פסוקים. לגבי הפסוק הראשון ושחטו פתח אוהל מועד, כאן אין מחלוקת, לפי כולם הוא נדרש לגופו. מה הכוונה שזה נדרש לגופו? זה אומר שאם היה לנו רק את הפסוק הזה, אז היינו חושבים שקודשים קלים צריך לשחוט ממש מול הפתח של ההיכל, ואסור לשחוט לא בצפון העזרה, ובטח שלא בדרום העזרה, אז מאיפה נלמד שמותר גם בצדדים של הצפון והדרום? אז בשביל זה יש לנו עוד שני הפסוקים הנוספים, אבל איך לדרוש אותם? בזה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר. תנא קמא אומר שלגבי האזור הצפוני לא צריך פסוק, כי זה קל וחומר מקודשי קודשים. ממילא פסוק אחד בא להכשיר גם את הצד הדרומי, אז בזה כיסינו את כל הצדדים, ופסוק נוסף בא לפסול את הצידי צדדים, עוד מעט נסביר מה זה. אז זה תנא קמא. לעומת זאת רבי אליעזר אומר שאי אפשר ללמוד צפון בקל וחומר, כי יכול להיות שלכל סוג קורבן יש שטח אחר בעזרה. ממילא פסוק אחד זה לצד הצפוני ופסוק שני זה לצד הדרומי, ולדעתו לא צריך פסוק נוסף בשביל לפסול את הצידי צדדים, כי הם פשוט לא מול אוהל מועד, אז למה שנחשוב שאפשר לשחוט שם? אז זאת המחלוקת בין תנא קמא לרבי אליעזר, איך למדנו גם לצדדים, כלומר בעצם לכל העזרה, ואיך פסלנו את הצידי צדדים. נחזור על זה עוד פעם. מהפסוק הראשון אנחנו לומדים שזה רק ממש מול הפתח. מהפסוק השני תנא קמא לומד לדרום, כי את הצפון הוא כבר למד מקל וחומר, ואילו רבי אליעזר לומד רק לצפון. מהפסוק השלישי תנא קמא כבר לומד לפסול צידי צדדים, רבי אליעזר צריך את זה בשביל הדרום, ולאסור צידי צדדים רבי אליעזר לא צריך פסוק. אז זה הדרשות על המקום, כאמור מול הפתח והצדדים אפשר, אבל צידי צדדים אי אפשר, ועכשיו רק נסביר מה זה אותם צידי צדדים ומה ההבדל ביניהם לבין הצדדים. אז כאן יש מחלוקת רשי ותוספות, רשי מפרש מדובר בלשכות שהיו יוצאות מהעזרה, אנחנו כאן לא נלך לפי רשי כי זה קצת יסתבך בדף הבא, אלא נפרש לפי תוספות שצידי צדדים זה כל השטח שמאחורי האולם וההיכל. כלומר אם נדמיין את המקדש מלמעלה, מימין לשמאל, כלומר ממזרח למערב, אז בהתחלה אנחנו נכנסים לתוך עזרת הנשים, אחרי זה יש עזרת ישראל ואז עזרת כהנים, שזה בעצם העזרה. אחר כך יש את ההיכל שבסופו יש את קודש הקודשים, אבל בכניסה להיכל יש קודם כל אולם שהוא יותר רחב מההיכל עצמו, כלומר שהוא בולט בצד הצפוני והדרומי מעבר לרוחב של ההיכל. אז זה המבנה, ועכשיו מה זה צדדים ומה זה צידי צדדים? אז צדדים זה כל השטח של העזרה ממזרח למערב עד שמגיעים לקו של האולם עצמו, כלומר זה בעצם כל השטח שאפשר לראות מהפתח של האולם. לעומת זאת, צידי צדדים זה כל האזור מהקו של האולם ומערבה, כלומר כל מה שמעל ומתחת ומאחורי האולם וההיכל, זה צידי צדדים, ושם אסור לשחוט גם קודשים קלים. בזה הגענו לשורה השביעית בעמוד ב' לפני המילים מה ישנה. עכשיו, בשביל לשמור לרצף של הנושא של מיקום השחיטה, אנחנו נדלג על הקטע הבא, ונקפוץ לברייטה שמתחילה במילה דתניה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', ומיד אחרי הברייטה נקפוץ עוד פעם לתשע שורות מתחתית עמוד ב', וכך נשלים את כל הדיון לגבי מיקום השחיטה. בינתיים מה שאמרנו זה שבצדדים מותר לשחוט כי משם עדיין רואים את הפתח, אבל בצידי הצדדים אי אפשר לשחוט כי משם לא רואים את הפתח. מה שעכשיו נראה זאת ברייטה שכאמור מובאת בהקשר אחר, אבל היא קשורה לנושא הזה גם, ששם הברייטה אומרת שיש גם פתרון לאותו שטח שנקרא צידי צדדים, שגם הוא יהיה מול הפתח. איך? על ידי זה שנעשה עוד פתח. איפה נעשה עוד פתח? אז הברייטה אומרת שהיו שני פשפשים, כלומר פתחים קטנים, אחד בבליטה הצפונית של האולם ואחד בבליטה הדרומית של האולם, כשכרגע אנחנו מבינים שהכוונה היא בקיר המערבי של שתי הבליטות, ועל ידי אותם שני פתחים אפשר עכשיו לשחוט בכל האזור שממערב לקו המערבי של הבליטה של האולם. אז זה פתר את רוב האזור שמוגדר צידי צדדים, אבל עדיין חסרים לנו שני שטחים, שטח אחד זה מעל האולם ומתחתיו, ושטח נוסף זה מאחורי הקיר המערבי של קודש הקודשים. אז אומרת הגמרא שהפשפשים האלו לא היו בקיר המערבי של האולם, אלא בפינות, כלומר בפינה הצפונית מערבית ובפינה הדרומית מערבית. זה מתיר את כל השטח מעל ומתחת לאולם וממערב לאולם. ובשביל להתיר את השטח שממערב להיכל, כלומר ממערב לקודש הקודשים, אז אומר רב שבקיר המערבי של קודש הקודשים היה עוד פתח, לא ממש פתח אלא חלון קטן, זה נקרא לול, כך שעקרונית מי שעמד מחוץ לקודש הקודשים בצד מערב יכל להסתכל פנימה לתוך קודש הקודשים. הוא גם מראה את זה בדברי הימים, שכתוב ששמו שומרים על הפלבר, ופלבר זה כלפי בר, כלומר הפתח שכלפי חוץ. בכל אופן, הפתח הזה תיר גם את האזור שממערב לקודש הקודשים. אז כך ראינו שלמרות שצידי צדדים אסורים בשחיטה, אם שמים שם פתח זה כבר לא צידי צדדים, אלא צדדים, ואז אין בעיה לשחוט שם קודשים קלים. בזה סיימנו את הנושא של מיקום השחיטה, הגענו לשתי שורות מתחתית עמוד ב', ועכשיו נחזור חזרה אחורה לשורה השביעית בעמוד ב', ונראה עוד נושא אחד אחרון, ובזה נסיים. הנושא האחרון זה דלתות ההיכל. כאמור ראינו שלוש פסוקים, ובפסוק הראשון כתוב ושחטו פתח אוהל מועד, ולא כמו שכתוב אחרי זה לפני אוהל מועד, והגמרא מביאה שורה ארוכה של אמוראים שאומרים שאי אפשר לשחוט עם דלתות ההיכל סגורות. אומר את זה רב יהודה בשם שמואל, אחר כך מרעוק בבר חמה בשם רבי יוסי ברבי חנינה, ובסוף גם רב אחא בר יעקב בשם רב אשי. אז ברור שדלתות ההיכל צריכות להיות פתוחות. אבל עכשיו בערך בשליש התחתון של עמוד ב' במילה פשיטה, הגמרא דנה בשלושה מצבים גבוליים ושואלת האם זה נחשב שהדלתות פתוחות או שזה נחשב חציצה ואי אפשר לשחוט כך. אז מה הם שלושת המצבים הגבוליים? מצב אחד זה אם הדלתות סגורות אבל הן לא נעולות, האם זה נחשב פתוח או לא? אז הגמרא אומרת שפשיטה שזה נחשב סגור. מצב שני זה אם הדלתות פתוחות אבל יש וילון שמכסה, אז רבי זיירו אומר שזה דווקא נחשב פתוח, כי הוילון הוא רק לצניות. מצב שלישי זה שהדלת פתוחה לגמרי, אבל יש שם איזה משהו שנקרא גובה, כלומר איזושהי מחיצה שמפרידה בין מיקום השחיטה לבין הדלתות. האם המחיצה הזאת חוצצת או לא? אז כאן הגמרא מביאה את אותה ברייטה שהבאנו מקודם לגבי הפשפשין. עכשיו כרגע מה שמעניין אותנו זה לא המיקום של הפשפשים, אלא מה שהברייט אומרת לגביהם וגובה 8. עכשיו האמת היא שהגרסה בגמרה שלנו זה וגובהן 8, אבל השיטה מקובצת מגיעה שלפחות בהווה מן הגרסה הייתה וגובה 8. מה גובה 8? אז בהתחלה הגמרה מבינה שלא יכול להיות שהכוונה היא לגובה של הפתח עצמו, כי הרי כל הפתחים במקדש היו בגובה 20 אמה, אלא כנראה שהיה פתח ועשו מחיצה לפני הפתח שאנשים לא ייכנסו. אז ממילא מה אנחנו רואים? שיש כאן פתח שאמור לאפשר לנו לשחוט באזור שליד הפתח, ושזה עוזר אפילו שיש מחיצה לפני הפתח. אז הנה ראיה שלא מפריע לנו שיש מחיצה בין מיקום השחיטה לבין הפתח. זאת הראיה שמחיצה לא מפריעה, אבל מיד הוכה הגמרא שזה לא נכון, אלא באמת לא היה שם שום מחיצה, ומה שכתוב וגובה 8 הכוונה היא לגובה של הפתח עצמו, ומה שאמרנו שלא יכול להיות כי הרי כל הפתחים היו 20 אמה, זה דווקא לגבי הפתחים הרציניים, אבל הפשפשים יכולים להיות נמוכים יותר. ובזה דחינו את הראייה לגבי האם מחיצה מפריעה או לא, ובעצם נשארנו בלי תשובה. אז נסכם את הנושא של דלתות פתוחות, אמרנו שאם זה סגור אבל לא נעול, זה נחשב סגור, אם יש וילון זה נחשב פתוח, אם יש מחיצה זה נשאר בספק. ובזה הגענו למילים והאי כצדדין, שמכאן עד למטה כבר ראינו, לכן בזה נסיים, כל טוב.